Radio Soul Simon. הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב מאזינות ומאזינים יקרים, השעה 5:05. לצערי כבר כמעט חשוך ברחוב. אני איש קיץ ולא כל כך אוהב חושך ברחובות. שוב יום רביעי ושוב אנחנו בשידור חי מאולפן 3 ברדיו סול, ושוב בתוכנית זהות יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור הטכנאי שוקי הכל יכול. אמש השתתפנו בערב במדגם תוצאות הבחירות. הווי ישראלי עם שקדים ובוטנים, שתייה קלה וקשה, מתח שתקה, ושוב חלפה מערכת בחירות החמישית בכ-4 שנים. מחיר עלות 5 מערכות הבחירות למשק הישראלי כ-15 מיליון ש"ח. לא משהו להתפאר בו, אך אלו הם חיינו הדמוקרטיים. גילוי נאות, אנו לא המדינה היחידה בעולם עם בעיות ממשל ושלטון. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 אחרי הצהריים היא לחבר בין הזהות היהודית המסורתית ששמרה עלינו כיהודים למעלה מ-2500 שנה לבין הזהות הישראלית העברית בת כ-140 שנה, במיוחד בנושא דת ומדינה המפלצים את חברתנו ועלולה לדרבן אותנו לתאום עמוקה. ממתי התחילו מחלוקות דת ומדינה, כמו תחבורה ציבורית בשבת כן או לא, פתיחת חנויות בשבת כן או לא, היתר ייבוא גדול של בשר לא כשר כן או לא, גיור, חוק השבות וכו'? ראשיתם עוד מ-1920. בן גוריון בבחירות הראשונות למסודות העבריים בארץ ישראל פגש את האוכלוסייה, את הנציגים של האוכלוסייה החרדית, וביקש מהם לחבור איתו לבחירות. הם ענו לו, אנחנו מוכנים לעשות את זה בשלושה תנאים. התנאי הראשון, לא תהיה תחבורה ציבורית בערים המרכזיות. אמר להם בן גוריון, אני קונה את זה, אבל בצפון יש לי ערבים. הוסכם ביניהם שבחיפה לכיוון הגליל התחבורה הציבורית תעבוד. התנאי השני שלהם היה אוכל כשר במוסדות הרשמיים הלאומיים, כולל בצבא או בפלמ"ח של אז, ענה להם גם כן. והתנאי השלישי היה שנשים תצבנה. הוא שאל אותם, למה נשים את עצמן? למה? במה זה כל כך חשוב לכם? הם ענו לו, אתה צריך להבין, לא מעט נשים עזבו את את משפחותיהם היהודיות, הדתיות, אבל שבהגיעם לקלפי, הן נזכרות במשפחות ומצביעות עבור הסקטור הדתי. אמר להם בן גוריון, בסדר, קיבלתי את הדבר, והבין בפרגמטיות למען מקומתה של מדינת ישראל, הוא חייב לאפשר את הדבר הזה. ב-1947, בוועדת האום לחלוקת ארץ ישראל, בן גוריון שוב פעם פנה לדתיים ואמר, מה אתם עומדים לומר בוועדה? אמרו לו הדתיים, אנחנו נגד החלוקה. אנחנו גם נגד היישוב היהודי בארץ ישראל. כל זה חייב להיעשות על ידי האל. אמר לו בן גוריון, אוי ובוי, מה אתם עושים? הרי זה יפצל אותנו. אמרו לו, יש לנו ארבעה תנאים, והם חזרו בדיוק על אותם התנאים שהיו בעבר. בן גוריון הסכים לזה בפרגמטיות בן גוריונית למען תקומתה של מדינת ישראל ולמען אחדות העם. ב-1951 בן גוריון אמר, לא אשחרר את הדת מציפורני השלטון, אחרת הרבנים ישתוללו. ואולי צדק פרופסור לייבוביץ' באומרו, ישראל מדינה חילונית, הידועה בציבור כמדינה דתית. מאזינות ומאזינים, נושא השידור הערב הוא, אמנת המשפטנית רות גבידון, זיכרונה לברכה, והרב מידן שיבדל לחיים ארוכים ובריאים, מלפני 22 שנה, שניסתה להציע פתרונות בהסכמה, מחוץ לקופסה לכמה מבעיות דת ומדינה, שאינם פתורים מזה 75 שנה וגורמים לנו נזקים חברתיים עצומים עד לסכנת פיצול חברתי בישראל. לצערי ולצער רבים, האמנה שוכבת על מדף ממשלות ישראל מזה 22 שנה. וכלל לא דנו בה, ולכן הפתרונות שבתוכה לא הפכו לחוק, וחוסרי ההסכמה הולכים וגדלים, ועלולים לדרדר אותנו לתהום עמוקה. בכדי לעסוק בשאלות דת ומדינה, עלינו להחליט בתחילה, ושוב בהסכמה, מהי תעודת הזהות שתתאים לישראל הדמוקרטית בשנת 2020. האם ישראל מדינת הלאום היהודי עם סממני מסורת ודת הנובעים מהתנך, או ישראל עברית חילונית ללא דת וללא מסורת? וקודם שנתחיל בדיון, נתחיל הערב עם פנינים מפרשת השבוע, פרשת לך לך, שהינה הפרשה השלישית בספר בראשית. פרשת לך לך מספרת על הבטחת האל, בסוגריים, המיתולוגי או האמוני, לסגור סוגריים, לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, הקובעת שבניו העתידים של אברהם, שזה אנחנו פה, נגור בארץ כנען, היא מדינת ישראל. אפרופו, בן גוריון הלא דתי, השתמש תמיד בתנך ובהבטחה הכתובה בו, בוויכוחים הרבים שניהל בזכות העם היהודי לבנות את הלאום שלו בארץ ישראל. פרשת לך לך מספרת גם על שקריו של אברהם בהקשר לשרה אשתו שהייתה יפת מראה, כששיקר בטענתו שהוא אחיה ולא בעלה, ובכך חשב שינצלו חייו. הפרשה גם מספרת על מלחמת עולם שהתרחשה באזור ים המלח של כיום בין תשעת המלכים ששלטו אז בשטח. פרשת לך לך גם מספרת על מריבת האחים יצחק וישמעאל, שהיא תחילת הסכסוך הישראלי-ערבי-פלסטיני. הפרשה מספרת גם על טקס ברית המילה הראשון בעולם, שנערך לאברהם ולישמעאל בנו. בקיצור, פרשת שבוע עם הרבה קומבינות, ועד כאן פנינים לשבת. נשמע כמוזיקה את שיר הבצורת, מילים ולחן אביב גפן, שרים אביב גפן ואברהם פריד, הזמר החסידי הנודע.
אברהם שש נסתקות וקרן אור חוצה. כמה יפה לראות הגפן פורח בשממה.
גם איש ספקה נושא אימו איזו תפילה קטנה. בזמן בצורת כשחיכינו לגשמי ברכה.
גם אם אתה דואג נורא אל תאבד את התקווה ותאמין באהבה.
אין שלום ואין שלווה גם אתה פוחד ומה. אני הכי חל תשכח גם אם אתה קצת מרוחה. גם בעיניי העצומות שמעתי את קולך. קראת לי להתארח באוהל בדידותך.
היינו להבות קטנות במדורה אחת גדולה. שכחנו שבזמן בצורת הכל בוער. תאמין באהבה.
אין שלום ואין שלווה
גם אתה פוחד ומה. אני אחיך אל תשכח גם אם אתה קצת מרוחה.
בזמן בצורת
לדעתי, הישגי האדירים של ישראל בעולם הם פרי עבודתם המשותפת של הזהות היהודית המסורתית והזהות הישראלית העברית החל מ-1948. ישראל הפכה למעצמה עולמית אזורית בנושא צבא וביטחון. הצבא החזק והמתוחכם באזורנו, הטובה בעולם בלוחמה בסייבר, הטובה בעולם בהגנה כנגד טילים, אחת משמונת המדינות בעולם עם יכולת גרעינית, אחת מ-11 המדינות בעולם עם יכולת שיגור לוויינים לחלל ועוד. ישראל מבחינה כלכלית מעצמת אנרגיה. כלכלה יציבה וחזקה, אבטלה נמוכה, אינפלציה מהנמוכות בעולם, עם הכנסה גבוהה לאדם מעל 45 אלף דולר, אחת החזקות בעולם ההייטק המתקדם, אחת מ-18 המדינות המעניינות ביותר בעולם התיירות. ישראל במבחן מדע ומחקר היא אחת המדינות המשכילות והמתקדמות בעולם הרפואה, החקלאות, תנובת החלב מפרות וכו'. אך ישראל במבחן חברתי לדעתי במדרון חלקלק לעבר תהום חברתי לא ידוע. הזהויות היהודיות המסורתיות בת 2500 שנה והישראלית העברית בת כ-140 שנה נלחמות ומתנגשות זו בזו ומהווה סכנה חברתית עצומה. מכאן אני לומד שהחברה הישראלית במדרון חלקלק. אתן כמה דוגמאות מצערות מהימים האחרונים המראים ללא ספק את הבלבולת הזהויות שישראל נמצאת בו, הקיימת כבר בעשור השנים האחרונות. הפלג החרדי מצהיר לפני שבוע שאדם ציוני אינו יהודי, הוא משול ככופר בדת היהודית. מנהיג מפלגת אגודת ישראל מר גולדקנופ מגיב לנפילת החיילת והחייל לפני 15 יום באומרו, בחורי ישיבה מחרפים נפשם יותר מחיילי צה"ל. חבר הכנסת אייכלר מאגודת ישראל טוען אמש בסרטון שישראל מדינת דיקטטורה. ליברמן ומרב מיכאלי נלחמים על זהותה הישראלית העברית ללא יהדות וללא דת. אגודת ישראל וש"ס נלחמות בבחירות על זהותה היהודית של ישראל. מיכאלי רצתה להרוס את הסטטוס קוו בתחבורה הציבורית בשבת וחג ולהפעיל את הרכבת הקלה בגוש דן, כולל אפילו בבני ברק. מיטל להבי, נציגת מרץ בעיריית תל אביב, הצהירה ברעיון שקיימתי איתה לפני שבועיים כאן ברדיו סול, כי בכוונתה לאחר הפעלת הרכבת הקלה בשבת וחג, לפתוח גם את חיי המסחר בגוש דן, כולל קניונים וחנויות. ויאיר לפיד, ראש ממשלתנו בהווה ואולי לא כל כך בעתיד, התעלם שמתוקף כתפקידו כראש ממשלת המדינה היהודית, כפי שהוכרזה ביום הקמתה, חייב היה להימנע מלערוך חתונה אזרחית לבנו. אני שוב פעם חוזר, חתונה אזרחית לבנו כמנהג הזהות הישראלית העברית ולפגוע בזהות היהודית. מדוע יאיר לפיד לא למד מבן גוריון שמשנת 1951, כשהוזמן לראשונה לניו יורק לפגישות עם המוסדות היהודיים, צעד במשך שעה וחצי בשבת ממלונו לבית הכנסת? מדוע יאיר לפיד לא למד מהלוויית סדאת? כידוע, הלוויית סדאת הייתה בשבת 1981. בגין עם 14 איש ממשלחת ישראל צעדו ברחובות קהיר במשך שעתיים בחום לוהט כדי להגיע להלוויית סדאת שלא בהפרת השבת. רבים מאמינים, ואני בתוכם, שבמידה ונצליח לעצב אמנה חברתית חדשה בהסכמה, נצמצם בוודאות את ההתנגשויות בין הזהויות המסכנות את חיינו החברתיים בארץ, את בעלת קניית נכסים בחול, גם על ידי ישראלים הנקראים מלכי הארץ, הקונים בתי מקלט בחול לימי פורענות חברתית. הם גם ימעיטו את ההגירה השלילית מהארץ. אנשי האקדמיה טוענים שהחל מיקום המדינה לפני 75 שנה עזבו את הארץ כמיליון ורבע ישראלים. הגירה שלילית גדולה הפוגעת קשות בישראל וביהדות העולם. אני בדעתו של עמוס עוז, נביא השמאל, שטען שאסור לחברה הישראלית לזרוק את המסורת היהודית ששמרה עלינו במשך 2500 שנה, בעיקר באירופה, אך גם בארצות ערב קודם הקמת המדינה. אסור לנו לזרוק אותה לפח ההשפעה ההיסטורי, כפי שחלק הולך וגדל מאיתנו חושב. עמוס עוז המשיל את חשיבותה, המשך קיומה של המסורת בזהות הישראלית עברית החדשה, במשל ירושת הנכד את חפצי סבו. הוא המשיל את זה שלנכד היו קשרים מיוחדים מאוד עם סבו. סבו שנפטר הוריש את כל הונו ורכושו לנכד. הנכד לא ידע מה לעשות עם החפצים שהוריש לו הסבא, והכניס את כולם לביתו. וראה שאין לו מקום לזוז. הכל מלא, הכל צפוף, העסק לא עובד. החליט לזרוק את כל החפצים, את כל הירושה, לזרוק אותם החוצה, ועכשיו מתפנה לו מקום, והוא שמח וטוב לב. אומר עמוס עוז, טעה הנכד הן בראשונה, הן בשנייה. הנכד היה צריך לחפש מהם הדברים הערכיים בצוואת הסבא, אותם להשאיר ואת היתר לזרוק. הסכנה שאני רואה במעשה הנכד, הזורק את כל ירושת סבו, כשגיאה עלולה להזיק, להשאיר נזקים כבדים בתוכנו. ולכן, המסורת חשובה בימינו ובחיינו מדי יום ביומו. ולכן גם החשיבות הגדולה באימוץ אמנת המשפטנית רות גביזון ז"ל ורב מידן, האומרת שעל שתי הזהויות להתגמש בנושא דת ובדינה, ולהגיע להסכמות משותפות כך שחיי הפרט הלא דתי יהיו קלים ונוחים יותר, ללא פגיעה ברגשות הפרט הדתי. גילוי נאות, קיימות בהסכמה הפרות קדושת השבת ואווירת השבת בתחום הציבורי המטיבים עם הציבור החילוני, ואינם פוגעים ברגשות הציבור הדתי. בתחבורה בשבת וחג מופעלות בחוק בהסכם מאז 1920 תחבורה ציבורית בחיפה לגליל למען הערבים. מופעלת בהסכמה תחבורה פרטית בכל הארץ למתקנים חיוניים כמו בתי הזיקוק, מתקמי מים וחשמל, בתי חולים וסיעוד, מלונות וכו'. מופעלים בכמה שירותי מוניות פרטיים הפועלים בארץ וברוב חגי הארץ. ולפני 6 שנים החליטה עיריית חיפה, בתמיכת המפלגות הדתיות והחרדיות, לפתוח קו תחבורה פרטי מאזור נשר לבית החולים רמב״ם. ובנושא תרבות, פתיחת רוב בתי התרבות בארץ בערבי שישי ושבת, כמו קולנוע, תיאטרון, פעילויות תרבויות. הסקטור הדתי מבין את זה ומקבל את זה, אך זה חייב להיעשות בהסכמה. מה אתם חושבים על הצעתי? חשובה לי דעתכם. צלצלו 03-677-3636 או כתבו לי בוואטסאפ התחנה 05-38-07-1213, ואתם מיד בשידור ישיר איתי לשיחה משותפת לאוזני כולם. עתה אנחנו נאזין למוזיקה של שירת העשבים, המבוססת על אמרותיו של רבי נחמן מברסלב, כתבה והלחינה נעמי שמר ושר שולי רנד.
דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשר ועשר יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם. ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתולל. הארץ עליו ומשירת
הרשו לי מאזיניי להציג את שלמי ברמור, היסטוריון של תקופת השואה, מחנך ומרצה בנושאים של יהודים בעולם המודרני. שלמי, ערב טוב חביבי.
ערב טוב.
אני מקווה שלמי שאתה עדיין נושם לאחר תוצאות הבחירות.
אוי, אתה לוחץ על עצב דין, פגוע, כן. אבל אין ברירה. זה מה יש.
שלמי, ספר למאזינים בקצרה מי אתה ומהי תעודת הזהות האישית שלך.
אוהו. אוקיי, אז אני אני תושב מבשרת ציון, ירושלמי רוב חיי, ובשנות ה-70 המתקדמות בחיי, יליד הארץ, יליד צפון תל אביב.
אתה יליד צפון תל אביב?
אני יליד צפון תל אביב.
היכן שם?
אפילו יליד נווה שאנן, שזה ליד שכונת התקווה, אבל אחר כך עברנו לצפון תל אביב וגדלתי שם בצפון תל אביב.
באיזה בית ספר למדת? בתל אביב?
אני למדתי זה היה בית ספר יסודי, הר נבו.
וואו.
וגרתי בין יהושע בן נון להר נבו מצד אחד, ובאזל ז'בוטינסקי מצד שני.
וואו, אז אתה תל אביבי, תל אביבי.
אני תל אביבי, תל אביבי.
אז איך התגלגל אחד כמוך מתל אביב לירושלים למבצרת?
פשוט. אבי הפך להיות בשלב מסוים איש משרד החוץ. ואז שלחו אותנו, כשאני הייתי פחות או יותר בן 10, לפולין. ואני בילדותי ביליתי 4 שנים בפולין, כולל בר מצווה. בוורשה הרוסה, ואז חזרנו לירושלים, ואחר כך אבי נשלח לארגנטינה, ואנחנו הגענו לארגנטינה עם המטוס שהחזיר את אייכמן.
מה, אתה היסטוריה מהלכת?
אני היסטוריה מהלכת. אני לא תפסתי את אייכמן, אבל הייתי במטוס שהוא חזר בו.
מה, שוחחת איתו כהיסטוריון לנושא שואה?
ממש לא, לא היה לי כל קשר לה. ממש לא היה לי כל קשר לה. ואחר כך התגלגלתי לקנדה, חייתי שנתיים במונטריאול, צבא, ומאז ירושלים, אוניברסיטה.
טוב, אני רואה שאתה איש אשכולות, וזה בעצם מחזיר אותנו לתוכנית. שלמי, האם יש בינינו הסכמה שישראל הוכרזה כמדינת הלאום היהודי, גם דמוקרטית, וזאת על סמך מגילת העצמאות, שהמילים יהדות ויהודים מוזכרים בה 19 פעמים? אגב, שלמי, המילה דמוקרטיה אינה מוזכרת כלל במגילת העצמאות. האם לדעתך, אני חוזר על השאלה, האם יש בינינו הסכמה שישראל הוכרזה כמדינת הלאום היהודי?
כן, תראה, אין ספק שאלו המילים. ישראל הוכרזה כמדינת הלאום היהודי. אבל אני לא בטוח שאנחנו מבינים את המילים האלו בצורה זהה.
מה אתה מבין?
אני חושב, בני, שאתה בא יותר מרקע דתי, ואני מגיע אל כל הנושא הזה מרקע חילוני.
מה אתה מבין בישראל כמדינת הלאום היהודי? מה אתה מבין שאני בזה?
אני מבין שזו מדינה שהתרבות שלה היא תרבות היהודים, מפני שהרוב בה הוא רוב היהודים, הוא רוב של יהודים. יש לנו בעיה גדולה מאוד עם המיעוט הערבי בגלל ההיסטוריה שלנו, אבל היא הוכרזה כמדינת היהודים.
היא הוכרזה כמדינת היהודים?
במגילת
העצמאות.
היא הוכרזה על מדינת היהודים. הצורך, הקונטקסט ההיסטורי שבו היא קמה, הייתה מצוקת היהודים, וזה היה לאחר השואה, אבל עוד לפני כן, התפיסה הציונית הייתה של היהודים, ככלל. ומי שיזן את הדברים האלה, היו יהודים שהדת כבר לא הייתה מרכז הזהות היהודית שלהם.
אתה מתכוון
זה הייתה בעיית הקיום היהודי, הן במזרח אירופה, הן מעבר לזה, אבל בעיקר במזרח אירופה, וזאת הייתה בהיסטוריה כללית התקופה הלאומית, ושל שחרור לאומי, ושל שחרור מהקולוניזציה. וליהודים נראה שזה הפתרון האופטימלי בתנאים האלה לבעיית היהודים. כל התקופה הזאת של ראשית המאה ה-20, העם היהודי, בעיקר זה שחי במזרח אירופה, ואת זה היה רובו, הם חיו במצוקה קיומית.
כי לא הייתה להם את האמנציפציה שהייתה במערב אירופה.
אז באמת, לא הייתה להם האמנציפציה של מערב אירופה, ויותר מאוחר שגם הייתה להם האמנציפציה, אז הם נתקלו בבעיות קיום. האנטישמיות הייתה ברוב הארצות האלה, חוץ מצ'כיה, אז הארצות האלה היו ארצות עם מסורת אנטישמית, עם מציאות אנטישמית, ותדברים אליה לא אומר בקלות, מפני שגם הארצות האלה היו במצוקה.
אבל תרשה לי רגע לשאול אותך, המדינה של הלאום היהודי אין לה שום סימני מסורת ודת להבנתך?
חס וחלילה, אני מתאר.
כי אני לא שומע את זה מצורת הגדרתך.
אוקיי, אז בהגדרתי, אני לא מגדיר, אבל
איך שאתה מבין את
הדבר הזה הוא נתון. העובדה שהיהודים המשיכו להיות יהודים, הן בפנימיותם והן בחיצוניותם, כלומר היחס שלהם מבחוץ, היה מפני שהם הצליחו לשמור על הזהות היהודית על כל המשמעויות שלה עד לעידן המודרני, שבו הם נתקלו והיו באימות עם עם המדינה המודרנית. בין שזה פולין, בין שזה הונגריה, בין שזה מה שזה לא יהיה שם.
ולכן הם באמת הסתגרו בתוך עצמם, והאורתודוקסים הפכו לאורתודוקסים ובנו חומות עד לשמיים בכדי לא להתקל במודרנה.
אוקיי. אתה עכשיו מדבר על תופעה קצת אחרת, שקדמה לתקופה שאנחנו מדברים עליה, זה אמצע המאה ה-19.
נכון.
כאשר היהודים התחילו להיכנס גם מצד אחד לתהליך האמנציפציה, אבל עוד לפני כן למודרנה, לחיים המודרניים, וצורת החיים הישנה, הוותיקה של ימי הביניים, במערב אירופה, ואחר כך גם במזרח אירופה, התחילה להתפוגג, והיהודים עברו לכל מיני דפוסים אחרים, אז כנגד השינוי שהביאה הרפורמה, בעיקר בגרמניה, היהודים שלא השתנו, עכשיו הפכו להיות, או קראו לעצמם, אורתודוקסים.
נכון.
האורתודוקסיה אבל הייתה תגובה למודרנה היהודית. למודרנה היהודית. היהודית. לא הגויים. זה סיפור אחר. האורתודוקסים הגיבו לשינויים שיהודים הביאו. ואז הם הפכו להיות אורתודוקסים. היהודים האחרים, תלוי מי, הפכו להיות כל מיני רפורמים כאלה.
גייגר הקים את הרפורמה בגרמניה, אבל נחזור רגע לשאלה. ישראל כמדינת הלאום היהודי, אין לה שום סימני דת ומסורת?
לישראל יש הרבה סימנים, סימני דת ובטח מסורת. אגב, רק להשכלתך, כשחזן כותב את המכתב שלו, של השומר הצעיר, הוא מתחיל את בראש העמוד, יש שם בית ה'.
נכון, 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 נכון.
כך זה מתחיל.
נכון.
אז אפילו שהיהודים, אותם יהודים, בעתו ברבנות, בקהילה הרבנית, ביום יום הרבנית, הם באים מבתים מסורתיים.
מסורתיים, מבית.
אוקיי, והתרבות שלהם זה תרבות שהם מפתחים מהרקע הזה בסינתזה עם ההתפתחויות של התקופות השונות והמקומות השונים שהם חיו בהם.
דקה אחת. הם מפתחים תרבויות אז לפי אסכולת ברדישבסקי שאמר אנחנו מחויבים לעזוב הן את המסורת והן את הדת כי שניהם מכניעים אותנו ואנחנו ניצור פרוטוטייפ ישראלי יהודי חדש גבוה, שזוף, עובד אדמה, פועל בניין והיה לו את הסלוגן הידוע עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד. לזה אתה מתכוון?
על דבר כזה הוא אמר, אפשר לבוא לומר, הוא אמר, אז הוא אמר. אבל וזה ביטוי, וזה ביטוי מאוד מאוד רדיקלי של השינויים שחלו על החברה היהודית במזרח אירופה. החברה היהודית, שוב, התפתחה לכל מיני כיוונים, לכל מיני כיוונים. אפילו שהם היו, נאמר, אנטי-דתיים, כי הייתה להם הרבה ביקורת על הדת במהותה, הייתה להם הרבה ביקורת על הקהילה היהודית הדתית.
שלמי, נחזור רגע לשאלה, אני רוצה רגע להבין, היכן לצריך, אני רוצה רגע להבין, היכן לסימנים היהודים המסורתיים, הדתיים, בלאומיות הישראלית, אליבא דשלמי.
אז אני אומר, זה הרקע. משם הם באים. כנגד זה הם לפעמים בועטים, אבל הם לא שפכו את התינוק עם המים.
ברדישבסקי רצה לשפוך את התינוק עם המים, בריש גלי.
אלה הם הביטויים היותר רדיקליים.
בן גוריון גם די אימץ את זה עד שהוא הבין כפרגמטיות לבנייתה של המדינה ולאסוף את כל שבטיה, אז הוא הסכים לאי-נסעי שתחבורה ציבורית בשבת לא תפעל אלא בחיפה לכיוון הגליל למען הערבים. הוא הסכים שמסחר לא יתנהל בשבת, והוא הסכים גם ל... היא לעוד איזושהי
ביטוח. הוא הסכים כי הוא היה...
פרגמטיות. הוא היה פרגמטי.
נכון, הוא היה פרגמטיסט. אבל מה שאנחנו צריכים להבין פה, זה את השינויים התרבותיים. היהודים האלה שהגיעו לארץ, זה אחרי הבילויים. אני מדבר פה על הדור החלוצים, שהם כולם באים מבתים דתיים.
מה אתה מדבר
אבל
על...
אבל עם תפיסות עולם אחרות,
1880.
ומה שיש לך פה, זה באמת את הדימוי ואת החזון של אותו היהודי החדש. והיהודי החדש הזה, שאחר כך הם יקראו לו הישראלי, או הצבא, או כל מיני דברים כאלה, הוא במידה רבה תגובה ליהודי הדתי. המסורתי והגלותי.
אבל הפרוטוטייפ החדש הוא נטול מסורת ודת.
זה ממש לא נכון.
איך?
זה ממש לא נכון, אתה תראה...
הבילויים שבאו 1880...
לא, אתה תראה את התרבות, אתה תראה את התרבות שכולם חלק ממנה. זה תרבות של... קודם כל הם זוכרים את בית אבא ואת בית סבא, הם כולם זוכרים את האימות של שהם הלכו או לאוניברסיטה או לאן שזה לא יהיה, הם כבר לא הקפידו כל כך במצוות, אבל בשבת כשהם באו לבית סבא אז הייתה איזה מין אי נעימות שהם צריכים להסביר או להשתוות. אבל נכון, הם פרקו את עול המצוות, אבל הם לא היו מנותקים מזה. ואתה רואה למשל שוב בביטוי די רדיקלי בקיבוצים שיש לך את השבועות, אז הם הופכים, נותנים לו את ביטוי של חג האסיף לפסח, שוב, בביטוי הרדיקלי, כי ברוב המקרים זה לא היה, לא יצרו הגדה חדשה, בקיבוצים מסוימים כן יצרו הגדה חדשה, אבל זה הגדה, וזה התייחסות לפסח.
אז לטענתך...
ופורים וחנוכה, אז מה שקורה פה, שהציונות הזאת שהיא חילונית בעיקרה, היא חילונית, אבל היא לא מתנתקת מהשורשים, היא בטח לא מתנתקת מספר התנך, היא מה? בטח לא מתנתקת מהעברית, את העברית היא מחדשת, היא כן מתנתקת, לא מתנתקת, היא ניתקת מיידיש, לצערי הרב, כי אתה לי סבתא, היחידה שהגיעה לארץ והיא דיברה איתי שלא הייתה עברית, אחותי ואני התכחשנו אליה, ולימים אני מאוד מאוד הצטערתי ומצטער עד היום, שלא למדתי יידיש ממנה. כי זו שפה שלמדתי מאוד מאוד לאהוב עד כמה שאני מבין אותה.
מה עמדתך שלמי בנושאים כמו... תחבורה ציבורית בשבת או מסחר בשבת, איך זה משתלב עם הסממנים המסורתיים ודתיים כפי ש...
אז אני אומר לך, אני אוהב את השבת שהתפתחה בארץ, אני אוהב את יום המנוחה הזה, שהוא לא יום מנוחה כי צריכים ללכת לים. מצד שני, נושא התחבורה הוא הוא לא אגון לגבי אוכלוסיות שלמות שלא מסתדרות.
למה הוא לא אגון?
ביום הזה הם לא הולכות לבית כנסת, הם רוצים לנסוע לים או לבקר משפחה, ואין להם את האפשרות הזאת.
שלמי, אני רוצה להפנות את תשומת לבך לאמנת המשפטנית רות גביזון, זיכרונה לברכה, עם הרב מידן. הם נתנו תשובות בהסכמה. שלמי, אני לא מבין, אתה רואה לנגד עיניך שבתל אביב ובירושלים התחבורה הציבורית כחוק מדינה תתחיל לעבוד, תתחיל לפעול? איך זה עובד?
השאלת אותי שאלה, התשובה הפשוטה היא כן. אם זה לא ילך, אז זה יופסק, אבל...
לא הבנתי את המשפט, אם זה לא ילך, זה יופסק.
אוקיי, התשובה היא כן.
התשובה היא כן.
התשובה היא כן.
עכשיו אני מבין מדוע בחרת במרץ.
אגב, אני רוב חיי לא בחרתי במרץ, לא הייתי איש מרץ, ואף פעם לא הצטרפתי למרץ, הייתי איש מפאי, אבל אני עכשיו הצטרפתי, או בחרתי במרץ, מפני שהם היחידים שהזכירו את הכיבוש.
בוא נעזוב רגע את הכיבוש. הכיבוש לא יושב תחת בשיחה היום.
אוקיי, אבל זאת הסיבה. אני לא
העליתי
את מרץ.
ראשת מרץ בעיריית תל אביב היא גם ראשת מרץ של באזור דן, ברעיון שקיימתי איתה לפני שבועיים, אומרת במפורשות, לאחר שהרכבת הקלה תופעל בשבתות ובחגים, כולל בבני ברק, ואני שואל אותה, את חושבת שאנשי בני ברק צריכים אותה? היא אומרת, טוב, אז נחריג את בני ברק. מה היא אומרת? אני מבקשת גם להפעיל את החנויות בשבתות. את הקניונים בשבתות, אז איפה אווירת השבת? איפה הסממנים?
אתה שאלת אותי.
כן, אבל
אתה שאלת אותי,
ואתה והיא... אתה, 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 אתה 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 מתחבר למה שמרץ אומר.
לא, אני מתחבר למה שמרץ אמר בנושא המדיני. לא, אני לא, לטעמי, תראה, פה בירושלים זה דבר שהוא מעבר שלי. אני בזמנו הייתי מדריך באוניברסיטה העברית לסטודנטים אמריקאים. הם כולם ספונים שם בשבתות בהר הצופים, הם לא יכולים לצאת, הם לא יכולים לנוע.
למה הם לא יכולים להזמין טקסי ולהיכנס חמישה בטקסי ולחלק את העלות? מה זה לא ניתן?
אז אם כאלה שיכולים לעשות את זה, אז עושים את זה, אבל אני מכיר כמה וכמה שלא עושים את זה.
שלמי, עבור כמה וכמה אנחנו נשנה את אווירת השבת?
אז אני אמרתי לך שאת הסיפור הזה, אני את אווירת השבת לא הייתי רוצה לשנות.
לא רוצה.
תחבורה ציבורית, לדעתי, כן.
אז היא הרי תשנה את אווירת השבת.
אני לא בטוח, אני לא יודע. אני לא בטוח. לא הייתי רוצה לשנות חלק ניכר מאווירת השבת. תן לי גם לספר לך על איזושהי חוויה אחרת שאתה מוזמן לבתים דתיים. יש לי הרבה חברים דתיים, לפעמים הליברלים שבינם מזמינים אותי אליהם בשבת, כי אני צריך לנסוע לשם. אבל אז נוצר מצב מביך, שאם אתה לא בא מרקע דתי ואתה לא יודע מהו הסדר היום של ארוחת השבת, אז פתאום אתה נתקל בזה שקמים ונוטלים ידיים
כן, כן, זה חלק מהמסורת, נכון?
זה חלק מהמסורת, נכון? אבל אתה נשאר עם תחושה לא טובה שאתה פגעת בהם,
לא,
שענדת
לא.
בהם.
שאני לא? מציע לך בפעם הבאה, אם קמים לנטילת ידיים, קום גם אתה ותיטול את ידיך.
אוקיי.
באותו רגע.
אבל בני, אתה נתקע, אתה תקוע בדיוק בדבר הזה. היום אני מכיר את זה. היום אני מכיר את זה, ולכן אני... זה כבר לא פוגע בי, אבל יש שורה שלמה של דברים שאתה לא יודע, שאתה לא מבין, ומסתכלים עליך, ואתה רואה שאתה פוגע באנשים. אתה באת עם הטלפון שלך, ואתה שכחת לסגור אותו.
אבל הם מקבלים את זה, הם מקבלים את זה. אני בשבת האחרונה הוזמנתי לשמוע הרצאה בבית כנסת אורתודוקסי ברמת גן. המזמין אמר לי, בן, תקשיב, תחנה קצת רחוק ולך ברגל ותבוא כאילו באת עם כולם. הם כולם עירים לזה. השאלה היא איפה הטולרנטיות של הצד השני. זה מה שמפריע לי.
בני, מי שבא לארוחה כזאת, זה בדרך כלל אנשים שהם טולרנטים, כי הזמינו אותם, בוא תבלה, תהיה אצלנו לארוחת שבת. זה לא אנשים שבועטים. התגובות שלפעמים מתקבלות מחלק מהאנשים הנוכחים שם, הם כאלה שלא נעים לך. לא נעים לך, כמו שלא נעים לך בבית כנסת.
אז מה זה?
לא נעים לך בבית כנסת.
אז אתה מתיק?
אתה נכנס לבית כנסת, אז יש תמיד את אותו אדם שמסתכל עליך, ואם לחשת למישהו, או לא קמת, וכל מיני דברים כאלה, שזה לא נעים.
אוקיי.
זה לא נעים, אבל לא חשוב, תשמע, אני...
אוקיי, יש לי שאלה נוספת, סליחה שלמי רק רגע,
אבל, מעבר לכך, אחד הדברים שאני הכי אוהב, זה תזמירות. ויש לי בבית אוסף שלם של 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 חזנות. אני מאוד מאוד אוהב את זה. אני לא אפספס שום קונצרט של חזנות. אז אין לך פה מישהו שמתנער לגמרי. המסורת הזאת היא חשובה לי, היא מדברת, אני לא לוקח בה חלק בכל הדברים האלה, אבל אני בעד לגמרי. בעד לגמרי. לא, 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 לא בכפייה, ולא עם כל האיסורים. ואתה יודע איפה אתה, אתה יודע איפה מצאו דרך הרבה יותר נעימה לטפל בדברים האלה באמריקה. אתה הולך בניו ג'רזי או בקליפורניה, אתה מוזמן לבית כנסת, אז זה תענוג. זה תענוג, מתייחסים אליך בכבוד, בנימוס, מסבירו לך.
סליחה רגע שאני קוטע אותך, כי הזמן מתחיל לרוץ כנגדנו. יש לי שאלה אליך. מה תגובתך לנאמר על ידי פרופסור לייבוביץ' בזמנו, שישראל היא מדינה חילונית הידועה בציבור כמדינה דתית? הוא אמר את זה. הוא אמר את זה בשנות ה-80.
אוקיי.
אתה גזוקת.
אני יכול להבין, אני הכרתי אותו, ואני יכול להבין אותו. ואני יכול להבין אותו, ותראה, אנחנו לא לגמרי מדינה חילונית, ואני מסכים לזה. יש פה היהודים בעולם המודרני, הם באים מרקעים שונים, ויש להם זהויות מגוונות. יש הרבה היסודות משותפים לכולנו. ולכן אני בעד הידברות. אני בעד, קודם כל, לבוא לקראת אחד השני.
יפה. זה בדיוק אני אומר לך זו מטרת השידוריי. כדי ששני הזהויות יבואו אחד לקראת השני, ויבנו יחד את החברה.
אדרבה, ולכן אני יכול לומר לך, אם אתה באמת רוצה לדעת מי אני ומה אני, גם אצלי יש שינויים.
אז בוא תמהר כי זמננו תם.
ששת הימים הביאה לי איזשהו מין עניין. עניין קודם כל בספרות, בספרות בתלמוד, לא כל כך בתנ"ך, אבל בתלמוד, בפירושים, והיו כמה מקרים שלמדתי בחברותה.
יפה.
וזה מאוד מאוד עניין אותי.
הצד
הזה מאוד מאוד עניין אותי.
לכן רציתי להעלות אותך לשידור, בכדי לתת למאזינים להבין שזה ניתן להגיע בהסכמה לידי אמנה חברתית, כמו של גביזון והרב מידן, בכדי לקדם את החברה הישראלית, ובכדי למנוע את הידרדרותה לתהום. שלמי, לצערי הרב, זמננו תם, אך הנושא לא נשלם. כולנו מודים לך על השיחה המרתקת בינינו. תודה, תודה, איש יקר, ואת ההמשך נעשה יחד, אתה ואני, בנפרד. אנחנו נאזין כרגע למוזיקה של המשקפיים של נויפלד, מילים ולחן מאיר גולדברג, שר ישי ריבו.
תפרוכי יריעת ענם, זיכרונות קמים בעמלי בי כמו באדמה.
מאזינות ומאזינים, השעון רץ כנגדנו, ושעתנו משותפת ומרתקת חלפה לה מהר מדי. מקווה שנהניתם מהדיון כמוני. הנושא לדיון היום תם אך לא נשלם, ונשאר כחומר למחשבה. דברו איתי בפייסבוק BENSHEFET, שמרו במרחק בנסיעה בדרכים ובבית ובכל מקום שתהיו. תודה לשוקי, טכנאי השידור, שללא עזרתו הרבה השידור לא היה משודר. תודה רבה לכם, נתראה בשבוע הבא. להתראות.
שיר את קולי בשיר.